הכתיבה של הרב קוק זה היה כשטף שנובע ישר מהעולם הפנימי שלו. דבר יום ביומו היה יושב וכותב. אני לא בקיא במה שנקרא הסיפורים שמאחורי הקלעים, איך זה התגלגל ומי הוציא את הקבצים האלה ולמה וכו'. מה שרק אני יודע, שלומדים את הקבצים צריך להבין שיש כאן שפע אדיר של דברים בנושאים שונים, במדרגות שונות, לומר, זה לא יצירה אחדותית, זה פשוט הרב את המחשבות והרעיונות שהיו לו דבר יום ביומו הוא כתב. אחר כך הרב, נדמה לי הרב יצחק שילת, רק ערך את זה, סידר את זה, לא יודע. אני גם אפילו לא הצלחתי לברר מה זה הפסקאות א' ב' ג', אם הרב סימן אותם או שהרב שילת יצר אותם. כי מה שברור שהרבה פעמים זה המשך אחד, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים או חשובים כשלומדים קבצים זה לדעת איפה הרב עובר מנושא אחד לנושא אחר, כדי לא להתבלבל, כן? כי חלק מהפסקאות שבאות אחת אחרי השנייה הן מבטאות איזה מהלך מחשבתי רציף שבו הרב בעצם מבטא רעיונות שלו במהלך רציף, ואחר כך מופיעה פסקה שבכלל יכול להיות שהוא כתב אותה אחרי 3 ימים או יכול להיות שהוא כתב אותה אחרי 10 דקות, אבל הוא חשב כבר על משהו אחר והוא כתב דברים אחרים. אז את ההבחנה הזאת חשוב להיות בקבצים. עכשיו, כמו שאני מכיר את החיים, ללמוד כל פסקה זה משימה שתיקח לנו שנים רבות, ולכן הרבה פעמים גם כשלומדים צריך לעבור על הדברים ולהתמקד בעיקר. לכן גם בשיעור הזה אני לא קיבלתי על עצמי ללמד כל פסקה, לא מבעיה שאני מודה יש פסקאות פה מאוד עמוקות שאני עצמי לא מבין אותן, ופסקאות שאני לא מרגיש חשיבות גדולה כרגע להתעסק איתם, ואני רוצה ללמד את אותם פסקאות שהן לפי הבנתי מאוד מאוד חשובות לכולנו. אני רוצה בלימוד שלנו, אנחנו נלך קדימה, אני אשתדל לפני כל שיעור להגיד על איזה פסקאות אני מלמד בשיעור הבא, והמטרה שלי שהשיעורים יתרכזו באותם פסקאות שלפי הבנתי מאוד חשוב לברר אותם ולהעמיק בהם. את שאר הפסקאות נלמד ביחד, זאת אומרת כל אחד לחוד יקרא את זה, מה שיבין יבין, ואנחנו נתקדם. אתם גם יודעים ש חלק גדול מהפסקאות פה מופיעים בספרים אחרים, כמובן. לפעמים גם יש שינויים. הרב צבי יהודה הרשה לעצמו מדי פעם לעשות אי אלה שינויים לצורך הבהרה או למנוע איזושהי טעות בהבנה. הרב, כמו שאמרתי, הוא כתב בשטף רב. מי שראה את הצילום של הכתב יד, זה דבר מדהים שאין שם כמעט מחיקות בכלל. זה לא שהרב כזה כתב לאט, חשב, מחק 2 מילים, כתב מילים חדשות, אלא זה הכל היה בשטף אדיר. והרב צבי יהודה, שהרב כתב עליו, צבי יהודה בני הוא כמעט האחד עם מי, ש שמקשיב לשיח נשמתי ויורד לסוף דעתי, והוא מסר בידיו את הכתבים, אז הרב ציודה הרשה לעצמו בהוצאה של הכתבים לציבור קצת לעשות שינויים קטנים. ועד היום אני מבין שיש מלחמות עולם בשאלה מה להוציא ואיך להוציא וכו' וכו'. אני לא בקיא בכל הדברים שמאחורי הקלעים, כמו שאמרתי לכם, אבל אנחנו, כיוון שזה כבר יצא וזה לפנינו, אנחנו נשתדל מזה להוציא את המיטב שאנחנו יודעים להוציא, כיוון שהדברים הודפסו, הם שייכים לכל הציבור, ואנחנו כחלק מהציבור יכולים להרשות לעצמנו להתבשם בהם. אני שוב רוצה להדגיש את המגבלה שיש לי, שבמובנים מסוימים אני חושב שגם יתרון. אני, יש לי נשמה של מחנך, ואני שם דגש על אותם דברים שלפי הבנתי הם יותר חשובים, להבין אותם, לקנות אותם, ומרשה לעצמי לדלג על מילים או פסקאות שאני מרגיש פחות אחריות ללמד אותם. טוב. א', חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. בכל מקום שהניצוצות של אור הללו גנוזים הם שם, הננו מקושרים בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו אליו, בין שיהיה מקום זה מקום ממשי מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שאלו הציורים כמוסים ביסודם, ובין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. נו, יש פה המון המון הקדמות שצריך להבין אותם טוב בשביל להבין את הפסקה הזאת. קודם כל, כמובן, המילה הראשונה, חיים. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. כל מקום שאור השם מופיע שם, זה החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. צריך להבין. נכון, הרמח"ל בדעת תבונות מחלק בין קיום בהארת פנים ובין קיום בהסתר פנים. יכול להיות גם כן מציאות של חיים בהסתר. אנחנו יודעים שהרשע לא היה יכול להרים יד ולעשות שום דבר בלי שהקדוש ברוך הוא באותו רגע נותן לו חיים ונותן לו את היכולת לעשות את מה שהוא עושה. כן? זה הציור המפורסם של הנביא שבא לירובעם, כן, עם היד, ואומר לו, היי, אתה שם לב שכל מה שאתה עושה זה מכוח החיות האלוקית ששופעת בך, אז תשתמש בזה לטובה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן חיות גם להשתמש בה, רחמנא ליצלן, לרע. אלא שזה נקרא בשפה של הרמח"ל בהסתר, בהסתר פנים, זה חיות יותר מדולדלת, מלאת חסרונות, שבסופו של דבר כל קיומה הוא מפני שכל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון שיצא ממנו משהו טוב. צריך להבין. אין בעולם שום דבר קיים, חי, אם לא שבמחשבה האלוקית צריך לצאת ממנו דבר טוב. בין אם זה על ידי זה שהוא עצמו יעשה תשובה ויעשה דברים טובים, ובין אם זה שבמציאותו המתנגדת אל הטוב, הוא מעורר כוחות טובים שצריכים את ההתמודדות הזאת בשביל לצאת אל הפועל. אז אני אומר את הדברים האלה כי באמת כל החיים בעולם נשפעים מהשם יתברך. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אלא שיש חיים, סליחה, כן, נו, אין לה בעיה, יש הסתייגות אבל אין בעיה. טוב, ברור, בסדר. טוב, אז רק אני עכשיו נותן שיעור. בסוף השיעור יש משפט אחד שאני צריך להוסיף, אני אגיד לך אותו. בסדר? אז בסוף השיעור אני אתקשר אלייך. כן, אבל משפט חשוב שאני לא יכול לוותר עליו. כן, אני אשלח לך אותו בהודעה, אבל עכשיו אני באמצע שיעור, אני לא יכול, רק אחרי השיעור. שלום, זהו. עכשיו אני יכול לנתק, סליחה. שזה מאמר שאני כותב על הציונות הדתית. מתבשל, מה שנקרא. טוב. אז צריך להבין שכן, הרב ציודה תמיד אומר, יש מדרגות בקודש, יש מדרגות בחיים. ואני אומר שוב, ריבונו של עולם הוא חי העולמים, הוא מקור החיים. אין חיים בעולם בכלל, אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכיוון שהוא רוצה רק טוב, אז כל מה שחי זה מפני שהוא בדרך ישרה או עקיפה או מסובכת בסופו של דבר חלק מהתפתחות הטוב העולמי. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים. אבל ברור שיש הבדל גדול בין מקום ששם נשפעים שפעת חיים נצחיים, אלוקיים, אל עולמנו, ממקור הטוב, בהארת פנים, יאר השם פניו אליך, ובין מיעוט גדול. ואנחנו כמובן כל הזמן יונקים את כוחנו, לבנות ולהיבנות, לפעול, לעשות, ככל שאנחנו יותר קשורים אל מקור החיים. אז זה, קודם כל להבין את המילה חיים. תורה, מצוות, זה הכל כלים שעל ידם נשפעת שיפת החיים האלוקיים אלינו. חיים זה חיבור עם ריבונו של עולם, הוא מקור חיי עולמים. ויותר שדבקים בהשם אלוקיכם, יותר חיים. זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה. הקדמה השנייה היא כמובן, צריך להעריך בה מאוד, ואני אמור לעסוק בשיעור של יום שלישי, מה שהרב מסביר בהרבה מאוד מקומות, ששורש החיים של כל אחד מאיתנו באופן פרטי הוא מתחיל מנשמת האומה. במובן הפשטני צריך להבין באופן פרטי אישי בכלל לא היינו צריכים להיות קיימים בכלל. עמד אמרם וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו נשותיהם. החיים היו בנקודה כל כך נמוכה עד ששום מסעת נפש עולם הזית לא יכלה להמשיך את החיים הללו. יש מושג שנקרא התאבדות קולקטיבית. העולם המערבי המפותח המסכן האומלל שהולך ומתרחק ממקור חיי העולמים, הוא נמצא בתהליך של התאבדות קולקטיבית. בכל מדינות העולם אחוז הילודה הוא פחות ממה שצריך בשביל לשמור על אותה כמות אוכלוסייה. חוץ מאולי כל מיני מקומות באשריקה, באסיה. כי אין חפץ חיים, אין חיות. עם ישראל במצרים הגיע למצב הזה עד שאמרה מרים למשה, אתה לא זוכר? סבא רבא יוסף אמר, יפקוד אלוקים אתכם, יש לנו תפקיד, יש לנו שליחות, שזה כדאי לחיות. ואז עמד אמרם, החזיר את אשתו, עמדו כולם, החזירו נשותיהם, נולד מזה משה רבנו, יצאנו מצרים, הגענו להר סיני, אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. שם במעמד הר סיני בעצם, פנים בפנים דיבר השם עמכם, משם הולך ונשפט שפעת החיים. אל האומה הישראלית כאומה אשר בחר בנו מכל העמים נתן תורתו, ומתוך כך כל אחד מאיתנו באופן פרטי מקבל את שורש, את יסוד חייו. באורות יש אין סוף פסקאות שהרב אומר שבעם ישראל הכוח שקושר את היחיד אל הכלל הוא לא נובע מאינטרסים חיצוניים של החיים כמו אצל עמים אחרים, שהרבה פרטים מתאגדים יחד לצורך ביטחון, לצורך כלכלה, לצורך התמודדות עם בעיות אקלים וכו' וכו', אלא לצורך קרבת אלוקים. כי ההתגלות האלוקית בעולם היא התאפשרה רק על ידי זה שעם שלם עמד בהר סיני והוא קיבל את התורה. אברהם אבינו לא קיבל תורה, ולא יצחק ולא יעקב. הם כולם רק הכנה, וההתגלות האלוקית אליהם זה בשביל להכין אותם ולהדריך אותם להיות השורש של עם ישראל. אבל אני תמיד אומר את זה במובן הכי פשטני, כיוון שריבונו של עולם מקור הכל, אז הוא יכול להתגלות רק במקום שיש הכל. אדם פרטי אף פעם לא יכול להיות הכל, אפילו לא אברהם אבינו. מרן מסביר למה צריך שלוש תוות, כי לא יכול להיות אדם בודד שהוא יכול להכיל את הכל. אברהם, יצחק ויעקב, לא ניכנס כרגע. זה התחלה, שורשים. שלוש, זה המספר המינימלי של ריבוי שסוגר מעגל. בצורה של הסגול, כך מסביר המהר"ל, באופן ויזואלי את הרעיון הזה, יש צד אחד ויש צד שני ויש כוח שמחבר, אז נו, תחילת התפשטות. אבל באמת 600,000 זה הדבר היחידי. אי אפשר שהקדוש הוא יתגלה למשהו שהוא פחות מהכל. וכנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ומשם, ורק משם, כל אחד מאיתנו מקבל את משמעות חייו. כי כרגע הסברנו מה זה חיים. חיים זה דבקות אלוקית. והדבקות שלנו בשם זה דווקא דרך כלל ישראל. הרב אומר שזה היסוד של המסירות נפש של היחיד למען הכלל. כן? אופן פרטי וחי בהם ולא שימות בהם. ויכוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה. אבל בואו רכשו את הארץ. מצוות ירושת הארץ או מצוות עזרת ישראל מהצער הבא עליהם. עד כדי מסירות נפש של הפרט. הרב מסביר שציבור לא מייטה. והפרט הוא מקבל את כל חייו מן הציבור. טוב, על זה צריך להאריך הרבה, ואני גם אאריך הרבה, ובעזרת השם ביום שלישי אני אגע בנושא הזה יותר בהרחבה, אבל אני רציתי רק לומר את זה, למה הרב מדבר פה על השאיפה שנשמת האומה, ולא על הצימאון לאלוקים של היחיד. כי באמת, כל אחד מאיתנו הוא חי עמה, מהו מקור חייו, הצימאון לאלוקים. אל תסתר פניך ממני. אבל באמת, את זה עצמו אנחנו מקבלים דרך האומה. ולפעמים אני אומר את זה בסגנון כזה, כן, נכון, חז"ל אומרים, רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים של האדם, שעשה מצוות לא תעשה כנגד שעשה גידים, נכון? שלמותו של האדם זה רק על ידי תרי"ג מצוות. נכון? זה יסוד שמופיע בהרבה מקומות. אין אדם שיכול לקיים את כל תרי"ג מצוות. אין אדם כזה. יש מצוות שהן תלויים רק בכהנים. אחד מתרי"ג מצוות זה לגרש על ידי גט. לא חייבים להגיע לשם. ועוד כמובן דברים שקשורים לאדמה ושילוח הקן. מה, איך מופיעה השלמות של כל אחד ואחד מאיתנו? על ידי זה שעם ישראל כולו מקיים תרי"ג מצוות, על ידי זה כל אחד מאיתנו באופן פרטי נהיה שלם. אז זו הקדמה שנייה. כלומר, הקדמה ראשונה, רציתי להסביר את המילה חיים. למה הרב מדבר פה על חיים? כי המושג שחיים זה לפי אותה מידה שאנחנו מקושרים ממקור החיים. הקדמה השנייה, למה הרב מדבר פה על נשמת האומה ולא על כל אחד מאיתנו? אז בגדול, הסברתי מה שצריך להעריך בו, ויש הרבה מקורות, ואני נוהג להעביר הרבה שיעורים, כן, עם מקורות על הדבר הזה, שהרב מסביר בריחות, שהשלימות של היחיד היא מתוך כישורו עם הכלל. אחרי שתי הקדמות האלה, אני רוצה להתחיל להגיע לעיקר שיש בפסקה הזאת. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. אז קודם כל, בהקשר למה שאמרתי עכשיו, השאיפה של נשמת האומה היא השאיפה של התגלות כבוד השם בעולם. שאין כבודו של מקום מתגלה בעולם אלא על ידי גאולתם של ישראל וריבוי כבודם. נכון, פרק י' סוף פרק י' מסילת ישרים. השאיפה של נשמת האומה לגילוי כבוד השם בעולם, שיכול להתגלות דווקא ורק שישראל יושבים על אדמתן ובית מקדש בנוי על תילו ויש לנו פה נביאים וסנדרין ולשכת הגזית עם בית דין הגדול וכו וכו, כל כוחות החיים מופיעים במילואם, אז כבוד השם מתגלה. אז הציורים הרוחניים של ההתעלות, של הדביקות, של גילוי שם השם בעולם, אתם עדיי נאום השם ואני כל. רב צבי יהודה מזכיר את הפסוק הזה אין ספור פעמים. אתם עדיי נאום השם ואני כל. איך אני כל? על ידי זה שאתם מעידים עליו. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. האומה חולמת. כן, נשמת האומה זה כנסת ישראל. כן, כמו שתמיד אני מזכיר את נפש החיים, כנסת ישראל, נקודת התכנסות כל הנשמות הפרטיות של עם ישראל שבכל הדורות באחדות אחת, זה כנסת ישראל, כלומר הנשמה הכללית של האומה שגונזת בתוכה באחדות מלאה את כל נשמות ישראל שבכל הדורות. זו נשמת האומה, והשאיפה של נשמת האומה זה השאיפה לגילוי שם השם בעולמנו, ובשביל זה נברא העולם, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שמופיעים את התורה בעולם. והציורים הרוחניים של השאיפה הזאת הם הציורים הרוחניים שמעוררים את החיים שבקרבנו. וכמובן עוד נקודה חשובה שצריך לשים לב. באדם יש גוף, נפש, רוח, נשמה. כתוב בספרים הקדושים שמקום משכן הנשמה זה במוח. אז בבקשה אל תחפשו את זה באולטרסאונד, כי את הנשמה אי אפשר להתגלות באולטרסאונד. אבל כשכתוב בספרים שהנשמה מקור משכנה במוח, הכוונה היא שהגילוי הראשוני, המשמעותי ביותר, החי ביותר של הנשמה, זה בשכל של האדם. ואנחנו מבינים, זה מותר האדם מן הבהמה, בשכלו. נר השם, נשמת אדם, נכון? נר, מפיץ אור, לשון הקודש אור, זה שכל, נכון? תורה אור. אז החיות האלוקית שמגיעה אלינו דרך נשמתנו, היא מתגלה בנקודתה העליונה ביותר דווקא בציורים הרוחניים. עוד משפט שאני אגיד, הביטוי שהרב משתמש בו הרבה, הציורים הרוחניים, כי הרוחניות זה לא המילים, זה האופן שבו הדבר מצטייר אצל המדבר. אתם יודעים שאנחנו יכולים להשיג בפנימיותנו השגה רוחנית שהיא יותר גדולה מהיכולת שלנו לבטא אותה במילים. והאמת תמיד זה לא המילים שאני אומר, אלא הציור הרוחני שהאמת הזאת מתלבשת בקרבי. ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, זאת אומרת, יכול להיות אדם שאומר מילים נכונות, אבל האופן שבו הדבר הזה מצטייר אצלו בפנים הוא מקולקל, הוא מוטה. הוא עצמו לא מבין נכון את המילים שהוא אומר. ואז הוא יכול להגיד מילים יפות, זה לא משנה, אבל הוא תופס את זה, זה מצויר אצלו בנפש בצורה לא נכונה. ולהפך, יש לפעמים אדם, אין לו כלים לומר את הגודל של הטהרה ושל הקדושה ושל האריגה הפנימית שמצטיירת אצלו בנפש בגעגועים אל מקור כל היש. אני לא זוכר את הציטוט, אבל אני חושב שזה ממש, בטח יש פה אנשים עם זיכרון הרבה יותר טוב ממני, נדמה לי שזה אפילו כתום פורש במורה נבוכים, אומר משהו כזה האמת השכלית זה לא מה שאתה אומר, אלא מה שמצויר אצלך בנפש, נכון? מה? האמונה? כן. אז הרב משתמש הרבה בביטוי הזה. הציורים הרוחניים. עכשיו אתם מבינים, הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה הם לאילה ולאילה. הרב מדבר על הציורים הרוחניים שנמצאים בשאיפה שנשמת האומה. הם שורש יניקת החיים שלנו. אבל אנחנו חיים מכוח מה שמתגלה אצלנו מתוך הציורים האלה. הציורים האלה הם, כל אחד מאיתנו מצויר אצלו בנפש משהו מתוך זה. וזה החיות שמאירה בתוכנו. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה שנשמת האומה. עכשיו הרב הולך עוד צעד אחד קדימה. כן? אני חושב שגם כל יחיד ויחיד. כלומר, ודאי זה האומה, אבל זה החידוש כאן שגם כל יחיד ויחיד. מקבל את שיפת חייו, את החיוניות האלוקית, החיות האלוקית, מתוך הציורים האלה. אנחנו, זה מה שאמרתי מקודם, שם באורות ישראל, פרק ג', אז הרב אומר שבגלל שכל אחד מאיתנו חש באופן אינטואיטיבי, באינטואיציה פנימית, שהקשר שלו לאלוקים זה דרך הציורים הרחונים של האומה, ולכן הוא מוסר את הנפש על האומה, והוא לא רוצה להתנתק ממנה. כן, אני מוכרח לומר לכם, זה מה שחז"ל אומרים, אגב, רשעים בחייהם קוראים מתים. ואני אלך הלאה. יש היום הרבה אנשים, רחמנא ליצלן, אמור רחום יכפר עוון, שמסיבות אלה ואחרים איבדו את אמונתם, תורה ומצוות, והם לא מקיימים תורה ומצוות, אבל באינטואיציה בלתי מוסברת, הם רוצים להיות קשורים לארץ ישראל, לעם ישראל. זה אינטואיציה של חיים. אתם יודעים שהרבה פעמים מה שנקרא יצר הקיום מוליד איזושהי אינטואיציה פנימית של שמירה על החיים באופן אינטואיטיבי, גם אם זה לא תמיד מעוגן במחשבה מסודרת. ויש אנשים שאם אתה תיקח אותם ותתחיל להתווכח איתם, מה אכפת לך מדינת ישראל, למה אתה לא הולך לניו זילנד, מה אכפת לך להתחתן עם הגויה הזאת וכו', לא יהיה להם שום הסבר אינטלקטואלי מספיק טוב לפי העולם הרוחני שלהם, כן? אבל הם בכל זאת חשים בזה. הם בכל זאת נשארים בארץ. הם מתגייסים לצבא. למה? כי אינטואיציה בריאה של חיים דוחפת אותם באופן תת-הכרתי לשמור קשר עם מקור החיים, שזה מקור החיים שלהם. ומזה נלמד כמה נורא מצבם של אנשים שעוזבים את ארץ ישראל ועוזבים את עם ישראל, רחמנא ליצלן, מתחתנים גויים. צעירים ישראלים שירדו לברלין, יהודים בכל העולם שמתחתנים עם גויים, גויות. ולא נשאר מהם שום שריד יהודי, מי שהתחתן עם גויה. זו שאלה מאוד מעניינת, לא ניכנס עכשיו, מה שנקרא זרע ישראל, מה רמת המחויבות שלנו כלפיו, שנשוי לגויה. אבל מה שאני רוצה פה להסביר, אתם מבינים, זו שאלה של חיים. חלקים גדולים מעם ישראל נחרטים מאיתנו, כי הם איבדו את האינטואיציה הפנימית של שמירה על החיים. הם נמחקים ונעלמים. ועכשיו תכף ההמשך של הפסקה הוא בדיוק לזה מתייחס. בכל מקום שהניצוצות של אור הללו גנוזים הם שם, הננו מקושרים לניצוצות האלה בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו אליו. בין שיהיה זה מקום משי מידת ארץ. אתם מבינים? יכול להיות אדם, הוא לא מבין כלום ממה שאנחנו מדברים בכלל. אבל הוא קשור לארץ ישראל. קשר אדיר, הוא מוסר את הנפש עליה. הוא יכול להיות חילוני, אפיקורי, סוציאליסט, קומוניסט, כמו שאתם רוצים, הוא מוסר את הנפש של ארץ ישראל. כי בארץ ישראל, ותכף אני מדבר על זה, זה הנושא הבא שאני רוצה להרחיב בו, ניצוצות של אור אלוקי גנוזים בארץ ישראל. תמתינו בסבלנות לפני שאני מסביר את המשפט, אני רוצה קודם לסיים פה את ההמשך של הפסקה. בין שיהיה זה מקום, מקום זה מקום משי מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שאלו הציורים כמוסים ביסודם. הוא לא שומר על שום דבר, אבל הוא מוכרח לצום ביום הכיפורים. ולבוא לתפילת נעילה. אני לא זכיתי להיות שם, רק קיבלתי את התיאור הזה מידידי היקר הרב פנחס ציון, אבל הוא סיפר לי שלפני, בזמנו, כן, לפני איזה חודשיים, משהו, המכינה הלכה לאיזשהו מקום, יש שם גרעין תורני, מישהו שם עוסק בשמירה על קשר יהדות. בקיצור, הוא תיאר לו שהם הגיעו למקום, הוא מוצא בית כנסת ישן שהוקם שם לפני 80-90 שנה, כל מאופש, חלונות שבורים, גניזות מפוזרות על הרצפה, כמה זקנים בקדמה של הבית כנסת מחפשים מישהו שישלים מניין ושיודע לעבור לפני התיבה. וכשהוא ראה את המקום הזה הוא אמר, לכאן אני בא. אחרי כמה שנים הוא סיפר שביום הכיפורים בית כנסת הזה מפוצץ, כמה שיפץ אותו, מפוצץ עד אפס מקום. ואמרו לו שבתקיעה שבסוף נעילה הוא צריך לצאת החוצה, כי רוב האנשים שבאו הם עומדים מחוץ לבית כנסת. אז הוא סיפר שהוא יצא החוצה לתקוע את התקיעה שאחרי הזה, והוא רואה שם מחזה שבעיתון של העיר היה כתוב 5,000. 5,000 צעירים על אופניים עם הכובע עומדים שם ברחבה ענקית, מחכים לתקיעה הזאת. והוא עומד ותוקע, ואחרי שהוא תוקע הוא אומר, השם הוא אלוקים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ו5,000 בני נוער צועקים שמע ישראל, ואחרי זה הוא אומר, השם הוא אלוקים, ו5,000 בני נוער אומרים, השם הוא אלוקים, וזהו, אחר כך מתפזרים. מה מושך למקום הזה? אני לא מדבר כמובן, אנשים יראי שמיים שהם קשורים למצוות, תכף נדבר על זה. אז בין שיהיה זה מקום ממשי מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שאלו הציורים גמוסים, ובין שיהיו כמובן מחשבות ורעיונות, מאיזה מין שיהיו, אבל מחשבות ורעיונות כאלה שגונזים בתוכם לפחות חלק הסברה של הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. עכשיו תראו, בשביל להבין את החלק השני הזה של הפסקה, הבאתי את הדף מקורות הזה, שבגלל שלא היה לי זמן ולא היה לי כוח, אז אני לא צריך את כל המקורות פה, אני רציתי רק 3 מקורות מתוך הדף הזה לקרוא איתכם, אבל אני רוצה קודם להסביר משהו. תראו, זה יסוד מאוד גדול אצל הרב, לא אצל הרב, כאילו אצל כל ה... בתורה, שזה בעצם היסוד המפורסם שבא מקור החוכמה הפנימית בכל הדורות, שהסבירו שהעולם הגלוי הוא תמיד גילוי מדויק של העולם הנסתר. הגוף הוא לבוש של הנשמה, אז כמו בכל לבוש, נכון? תמיד אתה מתאים את הלבוש לגודל שלך. אז גם כשאני אומר שהגוף הוא לבוש לנשמה, אז הוא צריך להיות מתאים. אני לא מצאתי משל יותר טוב שמסביר את זה, כמו המשל הזה שמופיע בספרים הפנימיים, כמו קליפות של בצל. שככל שהבצל מתעבה, כן? אז הוא מתרחק מהמרכז, אבל הוא כל הזמן שומר על אותה, על אותה צורה. כלומר, ככל שבסדר השתלשלות העולמות מהפנימיות היותר עליונה, מאור אינסוף, אל תוך עולמנו, העולם לאט לאט מתגשם ומצטמצם למושגים של זמן ומקום, כלומר מתעבה ונהיה בגוף, אבל תמיד יש התאמה גמורה בין הפנים והחוץ. למה? כי זרם חיים אחד מחיה את כולם. כי הנשמה מחיה את הגוף. כי כל מה שיש בגוף זה רק מה שיכול לגלות את אור הנשמה. כי הכל ברא לכבודו. כי כל הנברא לשמי לכבודי בראתי וצרתי ועשיתיו. וזה יסוד רוחני מאוד גדול להבין. כל מה שאנחנו רואים גלוי בעולם זה כלים, לבושים, למשהו פנימי עמוק, ויש התאמה גמורה. וכן, אתם מכירים? זה הוויכוח הגדול בין הרמב״ם למהר"ל. הרמב״ם שם בפירוש המשניות, פרקי אבות, פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, לא בפירוש המשניות, בפרק הראשון של מורה נבוכים, הוא מסביר מה זה צלם אלוקים, אז הוא אומר, צלם אלוקים זה השכל. טוב, אז אחר כך אבני נזר אומר, השכל, הכוונה היא הנשמה, יש דיונים למה בדיוק הרמב״ם מתכוונה. אבל לא חשוב כרגע, הרמב״ם אומר צלם אלוקים שבאדם זה הצד הרוחני שבו. המהר"ל בדרך החיים מתווכח באופן חריף נגד הרמב״ם. ואומר לא, גם גוף האדם הוא בצלם אלוקים. ויש לו אגב באמת ראיה מאוד חזקה. הוא אומר, אם לפי הרמב״ם המושג של צלם אלוקים זה מה שיש בנו יסוד רוחני שהוא מאוד מאוד ממשי למרות שהוא לא גוף ובזה אנחנו דומים לאלוקים, אז יש גם למלאכים. אז צלם אלוקים לא מיוחד לאדם, אלא בוודאי יש באדם משהו שאין בשום בריאה אחרת, שלא רק הנשמה שלו נברא בצלם אלוקים, גם הגוף שלו נברא בצלם אלוקים, בצורתו ברמח איבריו ושסה גידיו המכוונים אחד לאחד לעומת רמח האורות הגדולים של רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, וכנגד זה גוף האדם עצמו איננו אלא לבוש וגילוי של נשמת האדם שהיא הערה מתוך נשמת האומה שהיא התורה כולה. וכיוון שכך, אז במצוות המעשיות שאדם עושה, גנוז כל העולם הרוחני שיש בנשמה. אני רוצה לקרוא אתכם עכשיו שלוש פסקאות, וכאילו הנושא של הפסקאות האלה זה טעמי המצוות, אבל אתם תראו שכל, תמיד אני בעצם מסביר את תשעת הפסקאות הראשונות, תודה רבה, את תשעת הפסקאות הראשונות בקובץ, ויש לי הוכחה מהרב ציודה, שהוא גם כן חושב עתיק את כל תשעת הפסקאות ביחד באורות, אם אני לא טועה, והם כל הפסקאות האלה ביחד הם בעצם עוסקות בנושא אחד, ועכשיו אני מעריך הפסקה הראשונה, כי בעצם כל מה שאנחנו בונים עכשיו, לאורו אפשר יהיה להבין גם את הפסקאות הבאות. אז בואו רגע נראה, זמני מצומצם, בואו נלך קצת יותר מהר. מקור אחד, והנה יסוד התורה. אגב, אם יש מישהו מכם שיודע למצוא לי איפה מופיע כל אחד מהפסקאות שפה, כי אני אספתי אותם מכל מיני חוברות וכתבי יד שהגיעו אליי, ועכשיו שהודפס הרבה, אז מי שיודע לי להגיד לי את המקורות, מה שכבר הודפס, אני לא יודע אם כל המקורות שכאן הודפסו או לא, אבל... זה נמצא מרריה. טוב, אז אחר כך אתה תגיד לי את הכל. לא עכשיו. בכל אופן, אני לפני הרבה זמן אספתי את המקורות האלה, אז נראה. והנה יסוד התורה. אני לא אעריך בזה, אבל אני אתן לכם כלי. הרב משתמש במילה יסוד בכמה מקומות בצורה מאוד מאוד מכוונת. יסוד התורה זה יסוד של כל התורה כולה. אתם תראו, יש עוד כל מיני מקומות שהרם שם, יסוד חיי האומה, או שהרם משתמש במילה הזאת, הוא הרבה פעמים, אני לא יכול להגיד שעברתי על הכל, בדקתי את הכל, אבל הרבה פעמים ראיתי שהרב פה מתכוון למשהו מאוד מאוד בסיסי, יסודי, נגיד ככה, היסוד נוסע עליו את כל הבניין, נכון? אז מה שהרב אומר יסוד התורה, כלומר, זה עיקרון רוחני שכל התורה כולה בנויה עליו. בסדר? זה נקרא יסוד התורה. יסוד התורה היא עצת השם. כלומר, התורה כולה היא עצת השם. עכשיו הוא מסביר, יסוד התורה כאילו נקודתיים, שהתורה היא עצת השם לכונן, מלשון לכוון, לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו, כמו שאמר הנביא, ועשים דבריי בפיך ובצדק עשיתי, אני תואר שם לסדר למור ציון עמי אתה. כלומר, כל התורה כולה, כל תרי"ג המצוות, הם באים בשביל לבנות את מה? לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. אתם מרשים לי במקום זה להגיד, לכונן את הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. נכון? זה אותו דבר. זה רוח ישראל. זה מטרה של רוח ישראל. הציורים הרוחניים שבשאיפה, שאיפת החיים של האומה, זה מטרת התורה, נכון? זה רוח ישראל למטרתו. בשביל להגיע לזה, יש לקדוש ברוך הוא עצה. כן? הרב לא משתמש סתם הביטוי הזה, עצת השם. בזוהר הקדוש המצוות מכונים אתין קדישן, עצות קדושות. הרב משתמש במילה עצת השם, הוא מתכוון למה שכתוב שכל המצוות זה עצות. מה פירוש שזה עצות? הנה הרב מסביר. האדם הרואה לעיניים יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים באופן שכלי, ואז ישרישם בלבבות. מי שרוצה בהדרכתם, איך ישרישם בלבבות? על ידי מליצות וסיפורים לימודיים, לימודים אולי צריך להיות, לימודים והצעות. זה לא נכון. ברור שזה השיטה הפשוטה יותר. אתה מסביר רעיון, אתה חוזר עליו, אתה מעמיק בו, אתה מברר בו, כל העולם המעל הרוחני שלנו ככה. אבל זה לא מספיק, תכף תראו. אבל השם יתברך, פעולתו אמת. אני תמיד מדגיש, כן? מה זה אמת? מאלף עטף. הקדוש הוא פועל, פעולתו אמת, הוא תופס את הכל בבת אחת, מאלף עטף, מהגוף לנשמה, מהציורים הרוחניים עד הגוף עצמו. פעולתו אמת, הוא יוצא רוח האדם מקרבו, והוא יודע תעלומות לב איך יתפתח ויתקיים הרוח הנכון, ואיך ישקע וירד. ומה הוא עושה? מהי פעולתו אמת? מהי יצאת השם שרוח האדם יתפתח ויתקיים ולא ישקע וירד? הוא מצווה על מעשים שהם המעשים מפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם. מה זאת אומרת? איך מעשה גשמי שאני עושה בידיים וברגליים מפתח ומעמיד מושגים מעצמם? אין שום אפשרות להבין את זה, אלא כמו שהסברתי מקודם, שהגוף והנשמה הם בהתאמה גמורה אחד עם השני, וכל קיומו של הגוף זה מתוך הערת החיות האלוקית שזורמת דרך הנשמה לגוף, וזה הכל אורגניזם חי אחד. הגוף והנשמה זה אורגניזם חי אחד בהתאמה גמורה. אני ממשיך. יד ההשגחה האלוקית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית. יש לו מטרה עוד יותר רחבה, לפנות את ההיסטוריה האנושית, למען יבוא רוח האדם אל השלמתו, ולעם ישראל שהוא הנושא דגל השתלמות רוח האדם, כן? זה נושא צדדי, לא רוצה עכשיו להיכנס אליו, אבל תשימו לב, עם ישראל הוא נושא דגל השתלמות רוח האדם בכללו, זה תפקידנו, להשפיע על כל האנושות. אז לעם ישראל, שהוא זה שאצלו צריך בעיקר לכונן את רוח השם, את רוח, איך הוא אמר, לכונן את רוח ישראל למטרתו, נכון? שהיא תיקון עולם ומלכות שדי, לעם ישראל שהוא נושא דגל השתלמות רוח האדם, ציווה לעשות מעשים, שהמעשים האלה תמיד יגדילו וישפיעו לשלמות תעודת העם על יראו. עכשיו תראו איך שהוא מדייק את זה יפה מפסוקים, זה כל כך נפלא. ושמרתם ועשיתם. נכון, חז"ל אומרים, כל מקום שכתוב שמור ישמר זה לאו. אז מה זה ושמרתם ועשיתם? תשמרו מכל הישמרו מכל הלאווים ותעשו את כל העשה, נכון? אז המילים ושמרתם ועשיתם מדברים על קיום מצוות עשה ומצוות לא תעשה. כי היא, השמירה והעשייה, חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. מי החוכמה? השמירה והעשייה. אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. גוי גדול וחכם הוא מי שיש לו חוקים שמיישרים את רוחו לקראת תעודתו. שימו לב, אנחנו תמיד רגילים לפרש את הפסוק הזה ככה. שהגויים יראו איזה חוקים טובים יש לנו, אז הם יגידו, איזה עם חכם ונבון שיש לו חוקים כאלה טובים. כלומר, אפשר לפרש את הפסוק הזה בסגנון רציונלי מודרני, ולומר שהגויים יראו את איך המדינה מתנהלת על פי חוקי התורה, יגידו, וואי, איזה מערכת חוקים טובה, איזה עם חכם ונבון. שהוא בנה לעצמו מערכת חוקים כזאת טובה, נכון? למה אנחנו חכם ונבון? בגלל שהיה לנו שכל לבנות מערכת חוקים כזאת. למה הרב מוכיח שזה לא הפירוש הנכון בפסוק? כי אז היה צריך לכתוב משפטים. משפטים זה היגיון, משפטים זה שכל. עם חכם ונבון בונה לעצמו משפטים טובים. אבל חוק, מה זה חוק? חוק זה בלתי מובן. חוק זה למעלה מן השכל, זה מצוות שלא נדע טעמם, נכון? עדות, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקים אתכם, יש מצוות שהם עדות, יש מצוות שהם משפט, כן, צדק חברתי בהיגיון, ויש חוקים, שעטנז, פרה אדומה, וכו' וכו', עוד הרבה דברים כאלה. על מה הגויים אומרים? כי חוכמתכם ובינתכם, על החוקים. אז הרב מפרש זה ככה. שהגויים מגלים שמה שעושה אותנו חכם ונבון זה דווקא המעשים שאנחנו עושים. ולכן לעתיד ליבוא, כשהלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר בית השם, אל בית אלוקי הקרוב, מה הם אומרים? ויורנו מדרכה ונלחם באורחותיו. אנחנו צריכים ללמוד בנו את המעשים שעל ידם מופיעה חוכמה אלוקית בחיים של האומה הזאת. תראו איך שהרב מפרש, זה כל כך נפלא הדיוק הזה. ושמרתם ועשיתם, כי היא השמירה של המצוות, חוכמתכם, אשר ישמעו את כל החוקים האלה, אז הם לא מבינים. אבל אמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. גוי גדול שלא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת. גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו, על ידי החוקים המשפטים הצדיקים האלה. מי גוי גדול וחכם? גוי גדול וחכם הוא מי שיש לו חוקים, שהחוקים עצמם הם מיישרים את רוחו לקראת תעודתו. תחת אשר בכל העמים היו צריכים מושגים בעצמם להימסר, וכפי ילדות האדם בכך אלוקים שונים ושיבושים, אצל עם חכם ונבון החוקר לכל תכלית, אין צורך למסור למושגים עצמם, כי אם נקבוע לו חוקים, ועל ידם יבוא להשכיל את המושגים התאורים. עם חכם ונבון יוכל להיות רק מי שיש לו חוקים משפטים צדיקים ככל התורה הזאת. תראו, סליחה שאני מרחיב פה, אבל זו נקודה מאוד עקרונית. אנחנו רואים בכל העולם, הרי בני אדם תמיד רוצים לחיות טוב ונכון, וגם לא צריך כל כך לזלזל, בהרבה מאוד דורות, בהרבה מאוד מחפשים צדק ויושר, ושיהיה טוב לכולם. הם מסתבכים, הם מסתבכים, הם מסתבכים. למה? כי אפילו רעיונות גדולים, אפילו רעיונות יפים, ראה איך זה מגיע לחשיבה האנושית, ואחד חושב קצת ככה, ואחד חושב קצת ככה, דברים משתבשים בסוף. תראו, יש הרבה רעיונות גדולים שהגיעו למקום הזוי. מה רצו מחוללי המהפכה הצרפתית? הם באמת, כל מה שהם רצו זה לגמור עם האבסורד הזה, שהמלך והמלכה חיים להם בעולם דמיוני של עושר אגדי, וסביבם אנשים גובים ברעב. אין להם לחם. זה לא רצון טוב? בואו נסדר את הדברים אחרת, אבל הם הגיעו, אתם יודעים לאן הם הגיעו? לגיליוטינה ולנפוליון ולמילאו את צרפת ואת כל אירופה בדמים בשם המהפכה הצרפתית, ואותו דבר המהפכה הקומוניסטית. ואני יכול להביא אין ספור דוגמאות גם בעולם המערבי היום וכולי. אני לא רוצה עכשיו לעסוק בעולם המערבי, בתרבות המערבית, אבל מה מתברך? עצת השם שיסוד התורה כולה לכונן לנו מעשים כאלה שכבר מחזיקים בתוכם. המעשים האלה הם כוללים בתוכם את כל המידות הטובות וכל המחשבות הנכונות מצד הקשר הקיים בין הגוף לנשמה, ולכן מי שמקיים את המצוות הללו, את החוקים האלה, היכולת אחר כך להדריך אותו בדרכה רוחנית נכונה, היכולת אחר כך לחשוב מחשבות נכונות היא יותר גדולה. נכון, הרב אומר, רק קווי אורה דלים נוכל למשוך אל הדור בעומק התהום שהוא נמצא. אדם שהוא מחלל תורה ומצוות, הוא לא יכול לרדת אל עומק הרעיונות הרוחניים. אתם יודעים שהרב ציודה לא הרשה לבעלי תשובה להיכנס לבית המדרש, עד שהם לא גומרים לעשות תשובה. אני זוכר בתקופת הרב ציודה, כשהיו באים בעלי תשובה ללמוד, היו לומדים אותם בעזרת נשים. אחר כך הם מכניסים אותם. כן? המחותן שלי, רבי אליהורביץ, זיכרונו לברכה. אני זוכר את המראה שלו שהגיע למרכז הרב עם שערות עד הישבן, בלי הגזמה, עם ג'ינס כזה מהוי, לברר מה זה. אני זוכר שלמדו איתו בעזרת נשים, אחרי כמה ימים, הלך לספר, הלך לחנות בגדים, החליף את כל התחפושת, נכנס, נהיה תלמיד חכם גדול. אבל עד שאדם הוא לא שייך לתורה ומצוות, אתה, כל מה שאתה אומר לו נקלט בנפש בצורה מבולבלת ולא נכונה. יש היגיינה פיזיולוגית, נפשית, רוחנית, שרק היא מאפשרת לרעיונות הנכונים להיקלט בנפש. ולכן, באמת, שימו לב, בכל העניין של יחס, אתם יודעים שביחס בין, בין תורה ומצוות, יש הרבה, באופן כללי, בספר ראשית חוכמה אומר, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. אומר, העיקר זה המעשה. הרמב"ם אומר, העיקר זה הדעת אלוקים. הרב קוק אומר, העיקר זה דעת השם. אבל אי אפשר להגיע לדעת השם מבלי שכל המעשים יהיו מתוקנים. הרב קוק עצמו חי לו כל חייו בקדושה ובטהרה ובחסידות עליונה שאי אפשר לתאר, בלי זה היה לא מגיע לכל מה שהוא הגיע. אני תמיד מספר את זה, שכשהוא נפטר הרב חרלאפ, מה הוא דיבר בשלושים? על הכהן הגדול שלא יצא ממקדשו. שאין דברים כאלה שאדם כל יום, כל היום היה שרוי במקדש הפנימי של קרבת אלוקים. אחרת, גם העולם המוכני נראה אחרת. אומר הרב, כל הציורים הרוחניים של התורה גנוזים בארץ, במעשים ובכל מיני הסברות רוחניות, שאולי בתור הסברה זה עוד שטחי, אבל זה גונז בתוכו את הציורים הרוחניים שבשאיפת האומה. אני ממש יודע שהיכולת שלי להתמיד בשיעור הזה, שלא יתייאשו ויעזבו אותי, זה שאני גומר את זה בזמן. אז למרות שיש לי פיתוי עצום להמשיך, אבל אני יודע שאם אני אמשיך, אז חלקכם לא תבואו בשיעור הבא. אז אני בצער רב וביגון קודר, אני מפסיק באמצע הדיבור, ונמשיך בפעם הבאה, למרות שאני חשבתי היום לגמור 9 פסקאות. אבל בסוף, התועלת שאני יכול לתת לכם, זה לא ההספק, אלא זה ההבנה וההסברה הנכונה של הדברים, אז אני משתדל לתת מה שאני יכול. ותביאו בבקשה בפעם הבאה, יש פה עוד שתי מקורות, אתם יכולים לקרוא את זה לבד, אבל אני רוצה...